השם בשיעור מיוחד, לא על פרשת השבוע, היום לפני 10 שנים, בכף ג' באדר תשעין ג', הסתלק מאיתנו הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה. אני מניח שאני אומר לכם הרב מנחם פרומן, אז השם מוכר, לא יודע כמה מכם ראו אותו, אולי בצעיר אתכם, זקן לבן, גבוה, יש כאלה שזוכרים יותר את הספודיק, את השטריימל הלבן, אגב, קיבל מהרב גץ לצהל, ראש ישיבת המקובלים, את אל. ואם נשאל ברבים מי מכיר אותו, אז מה, אתה יודע, כמו מתודה של מורה בבית ספר, לכתוב רב מנחם פרומן, עם עיגול, עושה עכשיו ככה קרניים של שבש, אז מה יכתבו? יכתבו שלום, יכתבו שהוא נפגש עם מחבלים, מה עוד? משהו בסגנון הזה, נכון? הידברות, קירוב, דברים כאלה. את הטענה שלו שהסכסוך הוא סכסוך דתי, ולכן רק אנשי דת יכולים לפתור את הסכסוך. כל זה נכון מאוד, אין בזה שום דבר שהוא לא נכון, אבל דווקא בחלוף עשור להסתלקותו, אני רוצה להעיר את הדמות שלו מהזווית האישית שלי. אקדים ואומר שאני לא מרגיש ולא מגדיר עצמי כתלמיד של הרב מנחם, זכר צדיק לברכה. קודם כל, כי הפקתי שהוא לימד פה הרבה מאוד שנים, משנות ה-90 הוא לימד פה בישיבה, הרבה מאוד שנים, ממש עד סמוך לפטירתו, כלומר עד כשנה לפני שהוא כבר לא יכל ללמד, ואני ממש הקפדתי לא להיכנס לשיעורים שלו, לא רק אני אגב, אבל קודם כל כי אני טיפוס מאוד מסודר ובעיקר טיפוס חלטן, והרב מנחם היה טיפוס לא מסודר ולא שחלטן, מלמד בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, אסוציאטיבית, בלי שום קוהרנטיות והקשרים, ולכן הוא גם הקפיד לא להכין את השיעורים שלו, לכן לא החזקתי ראש בשיעורים שלו, ניסיתי די מהר, הבנתי שזה לא ילך. פעם אחת אמרתי לו שקשה לי מאוד לעקוב אחרי המהלכים שלו בשיעור, אז הוא צחק ואמר, מהלכים? לא ידעתי שיש לי מהלכים. ואז הוא אומר לי, אבל עיקר את הבדיחות אתה שומע? השיעורים שלו מלאים מבדיחות. אבל לי בטח, הוא אומר לי, הבדיחות זה הדבר הכי רציני בשיעור שלי. והוא התקבל את זה ברצינות. הוא לא אמר את זה בציניות. ממש אמר את זה ככה. אבל הקשר שלי התחיל, בגלל שהייתי מתוסכל, שלא הצלחתי כסף לשיעור של הרב מנחם, אז כשהייתי בשיעור א', אז ככה העזתי פנים ואמרתי שבוא נקבע חברותה. זאת אומרת, בסדר גמור, וקבענו ככה שעה מאתגרת, אבל סך הכל למדתי בה, למדנו ליקוטי מוהר"ן ביחד, כמה מפגשים. לא מעט, אבל גם לא הרבה, מהסיבה הפשוטה שזה היה מאוד מאוחר בלילה, מה שאומר כבר יום עבודה מעבר לים, וכל הזמן היו שיחות טלפוניות חשובות שקטעו את רצף הלימוד. אגב, כל מי שחיפש אותו בחווי העולם, הלשכה של ארדואן או האיחוד האירופי או ארצות הברית וכאלה, כולם ידעו להתקשר לטלפון הציבורי של הישיבה. עכשיו, נשמע קצת מוזר, אבל לרוב התלמידים לא תמיד היה טלפונים, היה טלפון ציבורי. אם אתה יודע שמישהו בדייט, מתקדם, אתה ראית שהוא כל הזמן כאילו לחוץ מתי יהיה טלפון הזה, אז איפה שהיום האזור של הטוסטים, המטבחון שם למטה עד לחדר אוכל, שם היה טלפון ציבורי. טלקארט, כתום כזה. ושאלו את הרב מנחם מה הטלפון של הלשכה שלו, אז הוא מסר את הטלפון הציבורי של ישיבת עתניאל. פעם אחת הטלפון צלצל באנגלית, והעתניאלי המצוי לא ידע אנגלית, אז הוא קרא לי, אנגלית אתה מבין אותי? לא, אנגלית אני מבין. והתברר שזה מישהו שאל אם הוא הגיע ללשכה של הרב פרומן. אמרתי, אוף קורס, אף תוברת. אני יכול לדבר איתו? זה היה העוזר האישי של קולין פאוול. קולין פאוול היה שר ההגנה, זאת אומרת, שר הביטחון של ארצות הברית. משל בוש, קולין פאוול מחכה על הקו, רוצה לדבר עם רב מנחם בלשכה שלו, טלפון ציבורי של ישיבת עתניאל. וככה יצא שהרב מנחם דיבר עם קולין פאוול מהטלפון הציבורי פה למטה. הקשר שלי האישי לרב מנחם התחזק כעבור כמה שנים שכבר חזרתי מהצבא, ואז כבר התחלתי ללמד בישיבה, אבל הייתי עדיין רווק, אברי חדורי, מה שנקרא. ואז החצרמים, או מי שכבר לימד, היינו, אז היה מה שנקרא מגורי סגל, נקרא לזה. כך שהיינו גרים ביישוב, אבא שלך המציא את השיטה, זה לא אני, אוקיי? ואז בעצם איפה שהיום הרב אלחנן גר, יש לי שתי בתים משם, זה נקרא לורנציה או חצרמיה, לא משנה. אז שם היה לי דירה מהישיבה, הייתי גר שם לבד. והרב מנחם גם גר שם. מה שהוביל אותי, הוביל אותנו להרבה שיחות אישיות מרתקות. חשוב לדעת, הרב מנחם לא העביר הרבה שיעורים בישיבה. הסדר יום היה שהוא כל שבוע, הוא מגיע ביום רביעי בבוקר. שאני מתכוון בבוקר, זה מגיע ממש ממש לחשוף תפילת שחרית, ואז הוא נשאר כל רביעי, כל חמישי, נשאר בדרך כלל ארוחת צהריים ביום שישי, ורק אז טרמפים או אוטובוס לתקוע. שם הוא היה רב היישוב. היה לו שיעור אחד ברביעי אחר הצהריים ערב, בחסידות, ליקוטי מוהר"ן, נעמי השילוח. היה תקופות שזה היה אחר הצהריים, היה תקופות שזה היה אחרי סדר ערב, ב-10:30. וביום חמישי היה לו שיעור בספר הזוהר הקדוש, מקביל לשיעור שורש, כזה לשיעור ד' ומעלה. אז תשאלו, למה הרב מנחם נשאר בישיבה מרביעי עד שישי בצהריים, כולל שלוש ארוחות, כולל הכל, אם הוא הביא רק שני שיעורים בקושי? אז כפי שפעם אמר לי גם הרב רם, שהוא אמר, גם אם הרב מנחם לא היה מעביר אפילו שיעור אחד בשבוע, הייתי ממשיך להפיק אותו ולבקש שהוא יגיע, בגלל הנוכחות שלו, בגלל ההשפעה הסגולית שלו. היה לו נוכחות מאוד ייחודית בכל מרחב שאליו הוא היה מגיע. וגם מישהו כמוני שלא נכנס לשיעורים שלו היה מאוד מושפע מהנוכחות שלו, תמיד השליח ציבור בכל התפילות. ממש זוכר, כל רביעי בוקר ככה לקראת סוף שחרית, אחרי זה מסתכלים אחורה, אז זה יותר כיוון כיתה של הרב נריה היום, שם את הכניסה, יגיע, לא יגיע. הרבה פעמים היה לו פגישות ברחבי העולם, אז הוא לא תמיד הגיע. ואז בדיעבד ידענו שהוא נפגש, אחרי זה בחדשות, אמרו, נפגש עם זה, תמונות, אבל לא, אז לא היה אינטרנט כאילו בטלפונים, אז לא ידענו. לרב מנחם היה מנהג שהוא ממש הקפיד עליו, ממש שבכל ארוחה, בוקר, צהריים וערב, אחרי כמה דקות אחרי תחילת הארוחה, הוא היה נעמד בהפגנתיות בין השני טורים, שני קבוצות של שולחנות, ומוריי ורבותיי, ופותח ומלמד רמב״ם. עכשיו, הוא לא לימד רמב״ם, הוא בעיקר יקריא. הוא בעיקר הקריא והיה מסתלבט על המרכזניק, התלמיד מרכז המצוי, איך הוא מבין את הרמב״ם ואיך הוא מבין את הרמב״ם, אבל הוא כמעט ולא הסביר, הערות ציניות, בדיחות מדי פעם על מרכז, וגם זה לא רמב״ם מרתקים, זה לא רמב״ם מלכות תשובה או ספר המדע, רמב״ם פסולי המוקדשים, ניסורי ביה, חוזר הרבה לדברים, כאילו רמב״ם מפחות עתירי רייטינג, נקרא לזה ככה, ואני, ולא רק אני, גם חלק ניכר מהתלמידים, ממש, 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 אבל ממש לא אהבנו את זה שהוא נדחף לאוכל שלנו. כי מה זה האוכל? אתם גם מכירים גם היום. כאילו זה הזמן החופשי לסמול טוק, שיחות חולין, שהוא לא בגדר דברי חולין בבית מדרש, או ביטול תרא, אוכל זה זמן לדבר, להיפגש בלי עזרה של בית מדרש. ופתאום מישהו מזכה לנו ומתחיל לקרוא את הרמב״ם, הפסולי המוקדשין, ועכשיו אתה אומר, כאילו מצד אחד תפדיח אותו להקשיב, מצד שני כאילו מה, גם עכשיו צריך להקשיב, כאילו... אז מתי נדבר, מתי זה? ולרב מנחם, הוא אמר, אתם לא צריכים להקשיב לי, בפועל הרוב לא הקשיבו, הוא אמר, שש, כי הרבה רעש, אבל אמר, לא צריך, לא צריך, זה בסדר, כאילו, היו כזה שניים שלושה חסידים שמתקרבים להקשיב, וכל השאר היו בכלל לא מקשיבים. ולמה הרב מנחם מתעקש על זה? כשהישיבה עברה מהיישוב, מתחת לבית כנסת, למבנה הנוכחי, אז ודאי שכל האגף הזה עוד לא היה בכלל, והכניסה הייתה מהכיתות של הרב נריה, פחות או יותר, והחדר אוכל עוד לא היה מוכן. אז איפה שהיום הקרוון שיוצאים פה ימינה לכיוון התיכונית, כזה קרוון, כזה מצד ימין, אז לימים זה היה המשרדים של ההנהלה, אז היה חדר אוכל. זה קרוון של 50 מטר, קצת יותר, אולי שני קרבים מחוברים, אז היו אוכלים שם בנגלות, בארוחות צהריים, בוקר וערב היה פחות, אבל בארוחות הארוחה המרכזית היו אוכלים בנגלות, ואחרי וכמובן כולם רצו לרוץ, קצת כדי עוד בנגלה הראשונה, כי בנגלה השנייה היה פחות מה לאכול, בדרך כלל, משום מה, אז כולם ידחפו וזה, ואז כאילו השרב מנחם ראה, ככה ביום הראשון, איך כולם להוטים על האוכל, אז כאן הוא הצוללת זה נקרא. כולם רצים לצוללת, אז הוא החליט שצריך פרופורציות, וכבר בארוחה הראשונה הוא הציץ שיחות הרן, עוד גף ג' ומקור א' לפניכם, זה מקור שאני מביא אותה הרבה בשורים שלי, אבל למדתי זה ממנו. וככה כותב רבי נתן בשם רבנו, ענה ואמר, הרחמנות של העולם הזה הכל רואינו, ובשביל זה הכל רודפין אחר העולם הזה. כי רואים כשאדם רעב וצמא וכיוצא, קשה לו מאוד, ויש רחמנות גדול עליו. וכן מי שהולך ערום ויחף, יש רחמנות גדול עליו. אבל מי שיש לו עיניים, ורואה גודל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא. כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש. ואי אפשר לרחם עליהם כלל. כי בעולם הזה, כשאדם ערום בלי מלבוש, אז אפשר לקבץ נדבות עבור לעשות לו קפטן, כן, מעיל. אבל בעולם הבא, מי שהולך ערום, אי אפשר לרחם עליו כלל. כי שם אין מועיל שום רחמנות. כי איזה מלבוש הוא צריך? הלוא הוא רק מלבוש של תורה ומצוות. ולזה אין מועיל שם רחמנות. אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי, הוא יכול לרוץ לצדיק ולקח אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו. שוב שמעתי שיחה קדושה מעין זו שאמר, בעולם הבא מונחים כמה בני אדם בחוץ, והם צועקים בכל מר, תנו לנו מה לאכול, ובאים אצלם, אומרים להם, הרי לכם אכילה ושתייה, אכלו ושתו, זורקים להם, כן, רוגלח, קורסונים, פסטה, מה שצריך, והם משיבים, לא, לא, איננו צריכים אכילה זאת, רק אנו צריכים אכילה ושתייה של תורה ועבודה. וכן מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ, והם צועקים גם כן מאוד, תנו לנו במה להתכסות, ובאים אצלם ואומרים, הרי לכם מלבושים, והם משיבים, לא, אין אלו מלבושים שצריכים לנו כלל, רק אנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם. ענה ואמר, אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות, ולשתות אחר כך איזה כפית לך תהילים, ולהתלבש באיזה מצוות. אז זה היחס של הרב מנחם, מה אוכלים, מה שותים, אוכלים תורה, שותים תהילים, זה היחס שלו, וככה עולים את זה, והתעקש על זה. לצערי, אני אגיד בישרות, זה מתסכל אותי כל שנה מחדש, גם השנה לקראת האירועי העשור וכו', שבתקשורת הכללית ובהד הציבורי שנוצר לרב מנחם, היחס המיוחד שלו ללימוד התורה, לשקידה, להתמדה הפנומנלית שלו, לא כל כך מדובר. בהזכרות הציבוריות, בדרך כלל מעלים על נס את ההידברות, את האכלה, את הסבלנות, ופחות מדברים את העובדה שהוא היה פונדמנטליסט קיצוני בעד לימוד תורה. מבחינתי זה היה כאילו פרשת השבוע הייתי אדם שהוא בינוני, שכתוב לבינו שהוא לא פסיק פה במגירסה, שלא מבטל שנייה אחת תורה, ושאני אומר את זה, אני מתכוון פשוטו כמשמע, לא אדם שכאילו כל הזמן כאילו מתמיד בסתרים. שתחשבו, מה עושה בארוחת בוקר ערב לפני שם מלמד? אפשר לדבר איתו. הוא לא מדבר. הוא היה יושב עם הרמב״ם ככה, רמב״ם לעם, וצלחת מלאה קוטג' עם גמבות, ואוכל ככה, על הזקן, על... אוכל, כאילו הוא עם הרב. הרב מנחם, מה אתה חושב על זה? ככה, לא מתייחס, כאילו, עם הספר. כשהוא הולך מפה ליישוב, ללורנציה או לחצרמיה, אז הוא הולך עם ספר, ככה. או עם עלוני שבת, שזה יותר קל, שכל מיני דברי תורה, לא עיתוני שבת. שיחת השבוע, דברים שכאילו שבעיקר, כאילו, בעיקר דברים תורניים, ככה, הולך וזה. כשהוא נוסע הביתה, בהלוך או בחזור, נוסע לפה חזור, אז הוא היה מצלם דפים במכונת מדפיס, ואז עובר לכל האנשים שעולים באוטובוס, כמה 440, מחלק דפים, לוקח את הרמקול, שיעור במאה שילוח מאחורה. בלי, 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 עכשיו, לפעמים, אני ראיתי כמה נסיעות, זה רק שנינו. לפעמים, גם לא עובד, פעם אחת נסעתי טוב ונרדמתי תוך כדי. והוא המשיך, אז התעוררתי, טוב מאוד! וכאילו, בוא אני אחזור על הדברים. גם, כאילו, זה לא, עשו שאימא של הרב בני נפטרה, הלוואי אתה בחיפה. אז הרב, היה שני אוטובוסים. אז הרב מנחם נסע את כל השלוש שעות וחצי נסיעה לחיפה אז, לא הכביש 6, נסע, וכל הדרך חופר לכולם עם הזוהר, ברמקול, זוהר איזה. בדרך הזוהר כל החבר'ה עברו לאוטובוס השני. אבל אחר אמר, אתם פספסתם את ההלוך. אז עכשיו שלא זה, וכל הדרך חזר על הזוהר, גם כשנסענו להלוויות של הפיגוע, אני זוכר לפני 20 שנה, אז גם כל הדרך חזר לישיבה, הוא לימד זוהר, ואמרו לו, רב מנחם, החבר'ה רוצים לישון, לא ישנו בלילה, וזה לא שייך, זוהר בסדר. והמשיך. כן, גם בארוחות שבת, פה בישיבה, מגיע פעמיים בשנה לשבת בישיבה, עם בגדי לבן והכל, אז הקידוש היה מאוד תיאטרלי ומאוד מעניין, אבל בארוחה מה היה? לא היה שירי שבת. הוא יושב עם ארוח השולחן, אני זוכר תמיד סימן שי"ט, הלכות בורר, ובשבת, עכשיו שאלתי פעם את אחד מהילדים שלו, איך יש אתכם שבת בבית? אז הוא אומר, זה הפדיחה הכי גדולה שלנו, כולם אומרים, פרומן, פרומן, משפחה מגניבה, נבוא לכם שבת. מה אבא עושה בשבת? לומד ארוח השולחן, הלכות בורר. כל ארוחות השבת, אין דיבור, הוא עם הספר. מה?
לא זכור לי ככה,
ומה זכור לך?
השאר של ארץ ישראל.
אוקיי, זה לא נחשפתי, לא זכית. הרב מנחם ודאי לא היה רוצה שיעשו ממנו איזשהו דמות לסיפורי עם, סיפורי חסידים, ולכן חשבתי, יש לי מה לספר עליו, אבל בעיקר, אני מספר עליו, אל תדאגו, אבל חשבתי בעיקר לראות מה אני לוקח לעצמי מבחינה תפיסה דתית. מה אני יכול להעביר לכם ממה שאני קיבלתי ממנו, ואני לא כתלמיד שלו. והדברים עכשיו מתעצמים בשבעתיים, בפרספקטיבה של עשור לפטירתו, בפרט בימים האלה שהקול של הרב מנחם מאוד חסר בנוף הציבורי. ישבתי ככה עם הרב מטמיה ועם הרב אייל והרב אמנון בארוחת צהריים, ושאלתי, אומרים, מה הרב מנחם היה אומר עכשיו? וכולם אמרו פחות או יותר, אני לא יודע, כי הוא היה מאוד מקורי, אין לי מושג מה אני חושב על עכשיו. חשבתי שיגיד משהו, תמיד היה אומר להפך, כאילו הוא לא היה, הוא היה אדם מאוד אנקופרומיסט ומאוד מאוד מקורי, מאוד מאוד לא מושפע מהחוץ, מאוד מושפע מהפנים. ולרב מנחם היה הסתכלות אמונית מאוד מאוד עמוקה על המציאות. והנקודת מבט האמונית זה המשקפיים שדרכם הוא הסתכל והתבונן במציאות. ופה מגיע לשאלה, מה קורה שלא הולך לנו? כלומר, אני רוצה שיהיה משהו, וזה לא הולך, אני רוצה שהשמאל ישלוט ולא הולך, אני רוצה שהימין ישלוט, או כל דבר אחר, אני רוצה ולא הולך. עכשיו, בחיים האישיים, הרב מנחם, אף על פי שהוא היה רב יישוב וידע לפסוק הלכות, פה בישיבה הוא סירב לפסוק, אמרת לכו לרב רב, אבל הוא סירב שאנשים יתלבטו איתו על בעיות אישיות, הוא שיקף. הוא אף פעם לא הסכים להכריע ולחתוך. היה פעם מישהו שממש ניג'ז לרב מנחם, היה לו חברה, והוא התלבט, כן להתחתן איתה, אמר לו, הרב מנחם, אתה צדיק, אמר לי, אתה צדיק, לא, אם אתה צדיק, אז תגזור, תחליט, תגיד לי מה לעשות, להתחתן, לא להתחתן, מה שיגע את הרב מנחם. הרב מנחם ברח ממנו, והוא כל פעם חרדף עליו והציק לו. בסוף הוא אמר לו, אתה יודע מה, אין בעיה, בוא נעשה עסק. אבל בתקיעת כף, מה שאתה, בתקיעת כף, אבל בסדר גמור, אני מחליט, אבל מה שאני אומר אתה עושה. בתקיעת כף. אמר לו, בסדר. אז הרב מנחם יצא החוצה, כתף חרצית, אוהבת? לא אוהבת. אוהבת? לא אוהבת. זהו, תמיד ברח, אוקיי? לא יודע, התחתנו, לא התחתנו, אבל ככה הרב מנחם עשה. אתה רוצה, אין בעיה, אז אני אחליט, אבל כאילו, שלא תחשוב חלילה ותיטש איזשהו רוח הקוד, בוא נעשה, אוהבת, לא אוהבת, פה תשוט. והשאלה, מה אנחנו עושים כשהמציאות מאכזבת אותנו, שאנחנו מסתכלים ולא מבינים ולא יודעים מה רוצים, האם אנחנו צריכים להילחם במציאות, צריך להיאבק, צריך להפוך, או צריך להוריד את הראש, להיכנע. אז בואו נראה כמה דוגמאות מהתורה הקדושה שלנו, ועוד מעט נראה איך זה מתחבר דווקא לרב מנחם. דוגמה אחת, יוסף ורחב. כן, ולא יכלו לדברו לשלום, מה, אנחנו נשתחווה לך? אתה חי בסרט, לא יקום ולא יהיה, כן, אבל נתחכמה לו, הנה בא לחלומות, על הזה בא, ואז האחים לא יכולים לסבול אותו, אז הם זורקים אותו לבור, הם מוכרים אותו לאורחת ישמעאלים, מה חושב שאנחנו נשתחווה לו? ובלי שהם מבינים, לא רק שהם לא מסכלים את המזימה, מה שנקרא בלעז, הם מרימים לבולה, נכון? הם רק אלה שמזרזים את האירוע, שבסוף מה יוביל אותם? 5 פעמים הם משתחווים ליוסף, נכון? מי היה מעלה על דעתו שנער למשפחת רועי צאן יהפוך למשנה למלך מצרים וכולי. אבל זה לא נעצר פה. גם החרטומים אומרים לפרעה שנולד משיען של ישראל, אז מה עושה פרעה? בעצתם, בעצתם, כל הבן הילוד, היורו תשליחו, כל הבת חיול, ובעקבות זה, משיען של ישראל לא רק שלא הולך לעבדון, אלא גדל בבית של פרעה, ותודה לבת פרעה ששרת את המטה וכו'. בוא נראה מקור ב', חז"ל. סוכה דף נגיד עמוד א', אני אגיד את זה בעברית, אגיד במילים שלי, לשלמה המלך, היו שני מזכירים, אליחורף ואחיה, ויום אחד שלמה המלך ככה יוצא לטייל לך בבוסטן, והוא רואה את מלאך המוות, את סמי. אז הוא אומר לו, היי סמי, מה קורה נשמה, למה אתה זה? הוא אומר לו, אל תשאל, וזה הקדוש ברוך הוא הוציא לי כזה חוזה וונטד על שני חבר'ה, ואני לא מוצא אותם, אני צריך לטפל בהם, אני לא יכול לחזור, אז אני אטפל בהם. הוא אומר לו, שלמה, אתה צריך עזרה? תגיד לי, כן, ואז הוא מסתכל שם בכתב מינים בוונטד, מי זה? זה אחיה ואלי חורף, המזכירים שלו. מה, אתה מכיר אותם? שמע, אולי אני אחפש אותם, נדבר מחר. ישר שלמה רץ לארמון, קורא לאחיה ואחיה ואלי חורף, אומר להם, אתם בסכנת חיים, סמי מחפש אתכם, מה לעשות? ישר קחו סיירים, ותחו לעיר לוז. בעיר לוז, מה כתוב? שמלאך המוות לא שולט שם. שלמה מבסוט, למחרת הוא פוגש שוב את הבוסטן, את סמי, את מלאך המוות, והמלאך המוות מבסוט! מבסוט אומר לו, מה אתה מבסוט? הוא אומר לו, אל תשאל, בוונטד, שראיתי לך אתמול, כתוב שאני צריך להרוג אותם בשער העיר לוז. אבל הם כל הזמן פה לידך, בירושלים, אז מה אני יכול לעשות? אז תודה שעזרת לי. אוקיי? זו פעם, גמרא מפורשת, זה לא אני, לא אני המצאתי. אז מה קורה כשהמציאות הופכת על פנינו? כשאנחנו מאוכזבים, ההתנהלות האישית, המשפחתית, הציבורית, היישובית, של ההנהגה בכלל, או שאולי אנחנו אפילו מאוכזבים ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם. פעם אחת בשיחות שלי בדירה, אני בדרך כלל יושב איתו בארוחת בוקר, אני הייתי אוכל בחדר, בדירה, זה היה מצטרף, אולי אוכל, אבל לא מגיע למה מצטרף, והיה לו הרבה שיחות אישיות. ושאלתי אותו, אתה מנחם סבבה, אתה נפגש עם אחמד יסין, עם אח שמו, ועם ארדואן, תגידו אתם, דעתכם עליו וכולי, וכל ה... אבל מה, איפה הקטע? אתה אדם דוס, אתה מרכזניק, נכון? אתה מרכזניק, אז מה ההיגיון? מה הרציונל הדתי שמנחה אותך? והוא מאוד הופתע מהשאלה, ובמקום לצטט מקור, הוא ידע מקורו טוב. הוא התחיל לספר לי על עצמו כחייל מילואים צעיר, במלחמת ששת הימים, זה היה אחד המילואים הראשונים שלו, וכששאלתי אותו אם אולי פעם תורים על הכתב, הוא אמר לי, לא, אבל דיברתי את זה בתקשורת, ולימים מצאתי את זה גם, תראו מקור ג', ראיתי את זה בעיתון עלון שבת, עולם קטן, אז זה היה עיתון חדש, ישר העתקתי את זה למחשב שלי, אז בוא נקרא את הרב פרומן שהיה בחטיבת צנחנים במילואים, ב-67 ששת הימים, והוא מתאר את ההשתתפות שלו בקרב אום כתף, אום כתף זה היום זה... מערבית לפתחת ניצנה, כלומר זה היה שם מבצר של מעוז של המצרים מאוד מבוצר, וצריכים לכבוש אותו כדי שאפשר להפגיע ולכבוש את כל האי סיני, זה היה במרכז הגזרה, בצפון היה את אזור פתחת רפיח, היה שם קרבות מאוד מאוד קשים, נקרא אום כתף, אבו עגילה וכו'. אז ככה כותב רב מנחם, זה לא סיפור גבורה ציוני מהסוג שאוהבים לזכור, נעשתה שם פשלה אחרי פשלה, ובכל זאת ניצחנו, הלכנו על הכביש, בלילה, ובמקביל אלינו נסעו מסעיות תחמושת מצריות שהובקו תגבורת. הם לא זיהו שמדובר בחיילים ישראלים ולכן לא ירו. מישהו מאיתנו החליט לראות עליהם, הוא ביקש מהמח"ט אישור לכך. המח"ט אישר, אבל לא העלה על דעתו שאותו חייל ירה למסעית הראשונה בבזוקה. אוקיי? אז היה נונטט של אז. זו הייתה שטות. המסעית בערה והתחמושת שבה החלה להתפוצץ בפיצוצים נוראים. כל השטח הוא הר, ומה שנחשף לעינינו הוא כמות עצומה של חיילים מצרים ששעתה שם. צה"ל לא העריך נכון את גודל הכוח של האויב. היינו רק כמה עשרות חיילים, ומולנו מצרים מאופק עד אופק. המצרים נבהלו מאוד מהפיצוץ, וירו לכל הכיוונים. הירי הזה לא היווה איום רציני מבחינתנו, אבל התחמושת המתפוצצת במסעית דווקא כן. הפגזים המתפוצצים החלו לגרום דווקא לנו לנפגעים, גם הרוגים. רק לאחר זמן מה, פקד המגד התפס מחסה, עד שתגמרו הפיצוצים. אחרי הרבה שנים, לא רחוק משם בגוש קטיף, חתמתי על עצומה בעד סירוב פקודה, אבל לא לכל פקודה אני מסרב, לא באופן סיטוני, יש פקודות שלא נגד עם ישראל. מעניין. קפצתי אז לתעלה קרובה, אני אשלים לכם מה שאמר לי בעל פה, הוא קפץ בלי הנשק. הנשק, לא, אמרתי, אמר, מנחם, אתה צנחן, איך אתה מפקיר נשק? ואני לא הפקרתי, אבל מה קרה? לא יודע, הוא לא היה עליי, אוקיי? הוא קפץ, כן, הוא מתאר פה, הוא קפץ לתעלה, אבל לתעלה של המצרים. והתברר לפתע שהיו בה 30 חיילים מצרים. בקלות הם יכלו להרוג אותי. אבל הם נבהלו כל כך עד שבחוץ לבטלה ולברוח ממני. פה זה לא אומר, אבל אני אגיד לך בעל פה מה שהוא אמר לי. אמרתי, מה זאת אומרת נבהלו? אז הוא אמר לי, חסדאי, אתה מכיר אותי עם זקן. אבל בלי זקן, אני לא כזה דוגמן. אז הרמתי את הידיים וצעקתי, ועשה כזה וואו, זה היה בית מפחיד, אני אומר לכם את זה, עם האף מקדימה, ככה. הם כל כך נבהלו שהם זרקו את הנשק וברחו. אוקיי? ואז הוא אומר, ואז לא ידעתי מה רבנו אומר על מעלת הצעקה מאום קדליבה. אוקיי? אז כחיות הנועמות ביער, אז רב מנחם יישם את זה. הירי השטותי על המסעית גרם לכל הנפגעים שלנו בקרב הזה. אבל התברר בדיעבד כצעד שהכריע את הקרב. המצרים נבהלו כל כך מהפיצוץ ולכן ברחו מאיתנו. וכך בתולדות צהל נרשם שבסופו של דבר המשימה בוצעה. קרב ומקטף נחשב לניצחון גדול ולמופת תכנוני שנלמד בבתי ספר צבאיים בעולם. אני יכול להעיד בבה"ד 1 שלומדים על זה, באמת, פשוט הם באו מאיגוף, משטח לא צפוי, את הקטע של הירוע למסעית וזה לא מוזכר שם, אוקיי? מה שלמדתי בקרב ההוא מוביל אותי בעבודת השם עד היום. שימו לב. להיות פתוח לדרך שבה בחר השם להוביל אותנו, שאיננה בהכרח הדרך שאנחנו חושבים שהיא הטובה. עיקר האמונה הוא שגם מה שלא הופיע תוכניות שלנו, ואפילו כואב מאוד, יכול להפוך לניצחון גדול. נחזור שוב פעם לסיפור יוסף ואחיו, ונראה איך הדברים של הרב מנחם מנוסחים לזה חזל במדרש, וזה אמר לי, ומה שאמרתי לך עכשיו, תסתכל במדרש רב על וישב, זה כתוב שם. ואז שראיתי לו את זה אמר, כן, לזה התכוונתי. רבי שמואל בר נחמני פתח, כן, במדרש רב בפרשה פ"ה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. ויהי בעת ההיא וירד יהודה. אומר הנביא ישעיה בטרם תחיל ילדה. קודם שלא נולד משעבד ראשון, נולד גואל האחרון. כלומר, אתה לא יודע, לכל המצב פה זה אסון, זה בוכה, זה בוכה, זה מתאבל. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? בורא את מלך המשיח. הרמב"ן הקדוש מנסח את הדרך דרך כלל שמעצב את המציאות. תראו מה קורה, בראשית על יוסף אחד, פרק למדזיין, והאמצעה הוא איש והנה טועה בשדה. ויעריך הכתוב בזה, לא דיינו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. כי זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלום מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו וכולי וכולי, שכל האנשים זה מלאכים, כי עשת השם את הקורא. הוא אומר, הרמב"ן פה כלל, הגזרה אמת. מה שנגזר זה מה שהחריצות, מה שאתה תורך לסכל את זה, זה שקר, זה לא יהיה. אתה חושב שאתה הורג את יוסף, אתה לא הורג את יוסף, מה אתה עושה? אתה מכין את הקרקע שהוא ישתחווה לו אחר כך. אתה חושב שאתה מטביע את משה של ישראל, אתה רק מביא אותו אליך הביתה. ופה נשאלת השאלה, שאם הכל זה מלמעלה, הכל זה מכתוב, הכל זה דרמיניסטים, לא סתם רב את מי השילוח, הרב מנחם מאוד, אז מה יש לנו להיאבק? מה אפשר לעשות? הרב מנחם היה אומר, ביותר מזה גם היה חי את זה שצריך לראות את השם בכל דבר. וכדברי הרמב"ן, שמי שלא מאמין בזה, אין לו חלק בתורת משה תאום הקורבב, רמב"ן על התורה על פרשת בו, פרק י' ג', ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. הנה מעט היות עבודת גילולים בעולם ימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשוב השם הוא לא הוא. ומהם מכחישים בדיעתו הפרטית ואמרו איך יד האל ויש דעה בעליון. ולכן יאמר הכתוב במופתים למעל תדע כי אני השם מקרב הארץ, להורות על ההשגחה. כי לא עזב אותה למקרים כדעתם. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, כמו למשל קריאת ים סוף וכולי, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אם הכל זה נס, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז גם כשהמציאות תופחת על פניי, זה הקדוש ברוך הוא, זה רצון השם. וככה הרב מנחם מתייחס למהלכים אישיים, למהלכים פוליטיים ולחדשות שבכל יום. הוא היה סטודנט לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ובא לשאול את הרב צבי יהודה שאלות בהשקפה דתית באמונה, כמו רבים אחרים שעשו את זה. והרב צבי יהודה, זה דברים שהוא סיפר לי, אמר לך עכשיו ממנו ישירות. והתנה את העובדה שהוא יהיה במרכז תלמיד, אבל בלבד שהוא יעזוב את האוניברסיטה. אנחנו אמר, כי סטודנט בעברית לא יכול לגור בחדר עם תלמידי הישיבה המרכזית העולמית הקדושה. אוקיי? הוא אומר לך מה אמר בסדר, והתחיל ללמוד במרכז, אבל במקביל הוא גם היה לומד פילוסופיה בעברית, בלי להגיד לרב צבי יהודה. ואחרי כמה חודשים נודע לרב צבי יהודה שהרב מנחם הוא לא רק תלמיד ישיבה, הוא גם סטודנט, לא עלינו. והרב צבי יהודה מול כולם צעק עליו ואמר לו שהוא לא יכול לגור, וזרק אותו מהפנימיה של מרכז הרב. טוב, הרב מנחם לקח את הציוד שלו ושם את זה ליד בית מדרש, ולאחר תפילת ערבית, שאל את הרב צבי יהודה, אבל איפה תישן? אמר לו, לא יודע, אמר לו, בוא, תישן אצלי. במשך חצי שנה, הרב מנחם היה גר אצל הרב צבי יהודה. היה לו שם חדר, והוא סוג של שימש אותו, לא הרבה יודעים את זה, אבל הוא ממש היה מהמקורבים אליו, הוא גר אצלו. הוא סיפר לי שבזמן שהגעתי לרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה ביקש ממנו כל בוקר, ממש לרוץ בבוקר בגודם, 6:30 בבוקר, יש שם את המדרגות בכניסה לבית, ולהביא את עיתון הצופה, הכל זה הצופה לרשע, וחפץ ביצדקו. הוא אומר, תביא לי בעיתון, תביא לי את עיתון הצופה, למה? הוא אומר, לרב צבי יהודה היה מאוד חשוב, לקרוא, לעבור על העיתון לפני תפילת שחרית, כדי שהוא ידע על מה להתפלל. מספרים שגם הרב חרלה, וגם הרב בברום, זצ"ל, היו מקפידים להקשיב למהדורת חדשות שלפני ערבית, לפני שחרית, ברדיו, כדי שידעו על מה להתפלל. ואני יכול להגיד שגם כשהייתי בבוקר בדירה שלנו, אז כל בוקר כך שהרב מנחם היה חוזר, אני פעל ותיקים, ואז חוזר לקרא לדירה, אז ראיתי, אני בארוחת בוקר, לא הייתי לומד רמב"ם, הייתי עובר לאינטרנט. וויינט, אנרג'י, וואלה, מה שצריך. אז אמר לי, נו, אולי תראה לי מה דבר השם בעולם, בוא נראה מה השם עשה היום. אז בוא תקנו, תכניס אותי לאתר הזה. אני, הוא לא היה נוגע, אני הייתי עושה עם האחבר, אמר לי, תרד יותר למטה, אוקיי, עכשיו תעבור לאתר הזה. עכשיו תעבור, ככה כמה דקות מקדיש, בוא נראה מה דבר השם בעולם היום, מה אומרים למעלה, ככה מה אומרים למעלה, אבל בוא נזכר באינטרנט. ואם אני חוזר לשאלה, כאילו, זהו למד מהרב צבי יהודה. בוא נתפלל, בוא נראה מה קורה. מה ניתן לעשות? מה קורה כשלא נוח לי עם המציאות? וההבנה של הרבה חיה שאנחנו לא יכולים ולא צריכים להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות מה שאנחנו רוצים. אחד הפעמים היה לי מילואים. זה היה מילואים ביהודה ושומרון. וחזרתי בצהריים, חזרתי מומדים והכל, חזרתי כאילו לדירה, רציתי להתקלח ומקווה ולהגיע לחופרת לפי כוח הצהריים בישיבה, להמשיך ללמוד. ובדיוק הרב מנחם שתמיד היה קם ותיקין ומלמד מוחה, זה היה כאילו בסדר בוקר היה ישן. אחרי אחת בוקר הוא הולך לישון, בדיוק הוא התעורר. ואז הוא ככה מסתכל יוצא מהחדר שלו, ראיתי נכנס, רואה את ה... הייתי עכשיו סרן או משהו, מסתכל ככה לדרגות, מתקרב, מחייך, אז מלטף ככה בצחוק. ואני אומר לי, מה, פורים היום? לא יודע, פורים, מילואים? אני עושה לי, ומה אתה עושה במילואים? אתם יודעים, מה עושים במילואים ביהודה ושומרון? מחבלים, מעצרים, יהודה, אז כמו היום. ואז אני אומר לו, עכשיו הייתי עצבני, לא לקוח כבר, והייתי עייף. אמרתי לרב מנחם, אני כמוך במילואים. אמר לי, מה, אתה צנחל? אמרתי לו, לא, יש גבול, חלילה, כן. לא צנחל ולא מנהל ולא מקצתי, אבל אתה מדבר עם מחבלים, אז גם אני מדבר עם מחבלים, ככה. עשה לי, כן, אם היית מדבר, שרח תביא על השם. לא אמרתי לו, אבל לכם, לא, אתה עם כל הסלב, כל אלה שלהם ערכים בויקיפדיה, מכובדים, אני, אתה יודע, מה שהיה במעצר, מה שצריך לעשות, אני לא כאלה חשובים, עושה לי, העיקר שיש דיאלוג, זה מאוד חשוב לשמר את הדיאלוג. עכשיו, אמרתי לו, אבל לכם, איזה דיאלוג? ואז הוא נהיה רציני. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? יש דיאלוג או אין דיאלוג? ואז הוא לימד את אישור שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא הסביר לי את העניין הזה, שאומר, לפעמים גם כשאנשים מדברים, זה שני מונולוגים ולא דיאלוג. נכון, בתור ילד פעם ראיתי ראיון עם חבר כנסת דומיננטי מהליכוד, קוראו לו בנימין נתניהו, הוא אפילו לא סגן שר ולא שר, וחמש עם רפי רשף, זה היה בערוץ אחד, ואז הוא רצה לשאול את ביבי, למה הוא לא הצביע בעד התקציב או משהו כזה, למרות שהיה חבר בקואליציה של שמיר, הוא אומר לו, בלי מפת, אבל לא זאת השאלה, רפי. ומתחיל לדבר על הצעת חוק אחרת שהוא מקדם, הוא אומר לו, ודאי, אבל מה לגבי התקציב? אבל לא זה מה שחשוב עכשיו, רפי. ואתה רואה כל הזה, הוא שאל שאלה, וביבי עונה מה שהוא רוצה, כאילו, אז כמו היום, ואז אתה מבין כאילו שזה לא דיאלוג. זה שני מונולוגים. הוא אמר, דיאלוג זה שאתה מדבר, שניכם מכוונים לאותו מקום. ופה אני אשאל את השאלה, שוב פעם. אני לא נאבק במציאות, אבל אני גם לא אדיש למציאות. הרב מנחם לא היה אדיש למציאות. הרב מנחם הסתכל על המציאות כל הזמן וניסה להוריד את הדיאלוג. כלומר, אם אני מתפלל מתוך המציאות, אני מבקש להמתיק את הגזרה, לא להיאבק בה, להמתיק אותה. שאלה, איך אני יוצר דיאלוג? הרי גם התפילה שלי, מי שומע אותי בהשתפכות הנפש ובחבור, אז גם התפילה יכולה להיראות לא פעם כסוג של שני מונולוגים. כאילו, אני מקריא טקסט, זה לא מעניין אותי, אני חושב על הפלאפון, על השעון, על העבודה, על מה שצריך, ואיפה הטקסט של התפילה? נכון, זה לא דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. פעם שאלתי אותו, אחרי שהוא חזר מפגישה עם ארדואן, אני חושב. אז שאלתי, תגיד לי, איך אתה מדבר איתם? האנגלית שלך הבסיסית, הערבית שלך די עילגת בשלום המעטה, וטורקית ופרסית אתה בכלל לא יודע. אמרתי לו, אז איך? והוא יושב, איך אתה מדבר איתם? אז הוא אמר לי, מי אמר שצריך לתקשר רק באמצעות מילים? איפה שמענו? שמתקשרים רק באמצעות מילים? אמרתי לו, אז הרבה לכם, איך מתקשרים? מה, לא מבין? אז הוא אמר לי, תראה, אני מנסה לדבר. למרות שאני קצת דומה למשה רבנו, גם אני כבד פה, וכבד לשון. אם לא מבינים אותי, אז אני מתפלל, ואז אני מתחיל לבכות, ושאני בוכה מבינים אותי, אוקיי? בכי כולם מבינים, בכי כולם מבינים, ואז הוא התחיל ככה את התנועות שלו וזה, וגם התחיל לבכות, ואני ידעתי שאני מדבר עכשיו, ועלה. מה הבסיס לדיאלוג? הבסיס לדיאלוג זה קודם כל היכולת לא לדבר, יכולת להקשיב. תראו במקור זין, ראיתי זה אתמול בלילה ואמרתי, זה כאילו קטע שנכתב על הרב, לרב חרלאפ, לאורי ואישי, אבל כאילו זה נכתב על הרב מנחם. כותב הרב חרלאפ, ומי מרום, הורי מישי. עיקר מעלת המדבר על החי, הוא מפאת הקשבתו. כי גם בעל חי שומע, אבל אינו מקשיב. רק האדם הוא המקשיב, כי רק הנשמה היא המקשיבה ולא הגוף. וההבדל בין אדם לאדם תלוי במידת הקשבתם. אם אנו רוצים להבחין על קריבות עניין אל הלב, אנו מבחינים בזה מאופן ההקשבה שמקשיב על עניין זה. כן, בכל המשנה תורה, ספר דברים שאמר משה, היה מזהיר על ההקשבה, להסתגל, להקשיב ולהקשיב, וזה כל האדם. אצל הרב מנחם, גם התפילה הייתה תכלית של הקשבה. לכן תחלמות לשורש מורית התפילה, דיברת על זה הרבה, אז אני אריץ בקצרה, כי פה יש יסוד גדול ברמב״ם, אהוב ליבו של הרב מנחם, יש סתירה ברמב״ם, הרב רם מזכיר אותה לא מעט פעמים, בהלכות תפילה פרק ד' כתוב, כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר מתפלל בכוונה. כיצד היא הכוונה? שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. אבל בפרק י' כותב הרמב״ם, מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אין צריך. לכאורה יש פה סתירה קלאסית, והרמב״ם, פרק ד' משמש, מי שלא תפילה צריך לחזור ולהתפלל, בפרק י' משמש רק אם הוא לא כיוון ברכה ראשונה, נכון? בשל תפילת העמידה, צריך לחזור ולהתפלל. אז בוא נלך רב חיים, מיישב בצורה קלאסית, עם הצווי דינים שלו, את הרמב״ם, מקור י' חידושי רב חיים על הרמב״ם. מסתימת לשון הרמב״ם, מבואר דדין כוונה הוא על כל התפילה. שכל התפילה הכוונה מעכבת בה, וקשה מה יש פסק הרמב״ם בפרק י' וכולי. מבואר לידי הכוונה, אינה מעכבת הכוונה הראשונה, וצריך עיון. ונראה לומר, שימו למה חידושי רב חיים, דתרי גבני כוונות יש בתפילה. האחת, כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה. ושנית שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם. כלומר, כוונת המילים, מה זה אדון הכל, היה ויהיה, אתה, ברוך, מלך העולם, זה כוונה טקטית, זה כוונה מקומית. הכוונה היסודית, הכוונה המכוננת, שהיא גם מעכבת, זה ההבנה שאני מתפלל, אני עומד לפני השם יתברך. והרב מנחם היה בתפילה כל הזמן, הוא כל הזמן הרגיש שהוא עומד לפני השם יתברך, כלומר, לראות את השם יתברך בתוך המציאות שלנו, בתוך החיים שלנו. ומתוך עמידה לפני השם, שזה עמידה לפני המציאות, בתוך המציאות, דווקא אז אני יכול לצפות לישועה, דווקא אז אני יכול להמתיק את הגזרה לדברים טובים, שלא תהיה מתוך איסורים וחולאים רעים. לא סתם יעקב הבינו שחייו היו חיים רצופים של מאבקים במציאות, לא הלך לו חלק. בסוף ימיו, כשהוא מספר לבניו מה יקרה אותם באחרית הימים, מה הוא אומר? לישועתך קיוויתי השם. רוצה לכם מה לכם אומר? לישועתך, כן. זה היה הפסוק של כל שיעור, כל דבר תורה, כמעט כל משפט שראה לישועתך קיוויתי השם. ממש ככה. לקוות לישוע. זה הפסוק שהכי שגור אצלו, כל רעיון תקשורתי, כל תנועת גוף, כל תפילה, זה היה אמור אותו, לישועתך קיוויתי השם. המגד ניקוד מסביר שמרגע שיוסף נמכר למצרים, אין שום הופעה של שם הוויה. מפרק למד זין, עד סוף בראשית, יש רק שמות אלוקים, כל מקץ והיגשתי רק שמות אלוקים. לא כתוב שם הוויה, עד שיעקב מגיע לברכת את השבטים, יש שבדן אומר, לישועתך קיוויתי אדוני, הוויה, י' כ' ו' כ' ולא אלוקים, דווקא אז. דווקא אז יש את העניין הזה. שדווקא שיעקב מדבר על הקץ, על הגאולה העתידית, דווקא אז חוזר להופיע שם השם במציאות, שם הוויה, ולא רק שם אלוקים שמבטא את הטבע. תפילה משמעה שלום. והרב מנחם נאבק על השלום. כלומר, על הקשר. אני לא נאבק במציאות וחולק עליה, אני מבקש לתקן אותה, להמתיק אותה. כמו שרבי מקוץ כמה לחפיץ של אלוהו שמסתגף, אומר לו, מה, אתה שובר את היצר? אומר לו, אני שובר את היצר, אומר, תשבור את זה, מה יהיה לך עכשיו? יהיה לך שני יצרים, מה אני תשובר לך פעמיים? אל תנסה לשבור את היצר, תנסה לרתום להעלות אותו. יש אחד מתלמידיו של הרב מנחם, חמישה של השמה שמו, סיפר על המפגש הראשון שלו, היה באיזשהו הפגנה, והוא צעק בלעת, אין ערבים, אין פיגועים, אין ערבים, אין פיגועים. ניגש אליו הרב מנחם ואמר לו, נכון מאוד, אין ערבים, אין פיגועים. ואז הוא אומר לו, אבל יש ערבים. עכשיו מה אתה עושה? עכשיו מה אתה עושה? הוא התחיל, הוא לא עזב אותו. מה, אבל יש ערבים. מה אתה עושה? מה עושים עכשיו? מאוד קל להגיד, אין ערבים, אין פיגועים, אבל יש ערבים במציאות. אז מה אתה עושה איתם? אז מה עושים? עכשיו כל... דבר ראשון זה להסתכל על המציאות בעיניים אמיתיות. זה מאוד קל להגיד סיסמאות, שאני אהיה השר לזה וזה וזה, אני ככה וככה. שנייה. אבל המציאות היא אחרת. ולכן הרב מנחם ניתב ותהיה לתקרא כל זה לתפילה. לתפילה, מה הדבר הכי שיכול להשפיע על המציאות לתפילה? להתפעם עומקא דליבה. תראו סיפור במקור י' א', וקחתי מה ששאר אחרי הפטירה של הרב מנחם, מדף הפייסבוק שלו, לימים הדף הזה הוסב לסיפורים על הרב מנחם, ושהדף הזה עדיין קיים. אבל זה ממש ככה, כמה ימים אחרי הפטירה שלו ראיתי את זה. בימי מחאת הקיץ, כן, זה קיץ 2011, המחאה החברתית, לקח הרב מנחם פרומן זצ"ל חלק באחד העצרות בכיכר פריז בירושלים, תוך כדי העצרת גילה של המחאה החברתית, על יוקר המחיה וכולי, נוסף גם מאבק על שחרורו של גלעד שליט. אני אגיד לך במאמר מוסגר, הרב מנחם התנגד בחריפות לשחרור, לא התנגד לשחרור גלעד שליט, הוא התנגד לשחרור מחבלים מדם על הידיים תמורת חייל. הוא אמר, זה מסוכן, זה פיקוח נפש, זה נגד ההלכה, ולא יקום ולא יהיה. כמה יהודים טובים נרצחו מאז העסקה של גלעד שליט, הם יהודים. יותר מאחד, אוקיי? עובדים על מספר דו ספרתי של יהודים שנרצחו על ידי מחבלים ששוחררו מגלעד שליט. בין אם זה הם שחטו את ההדק, או בין אם מימנו ושלחו וקימצו את הפיגוע, כולל מיקי, שם יקום דם מרביקי מרק. שהמחבל שרצח אותו, עם אח שמו, של המחבל. ולכן הרב מנחם, למרות שהוא כאילו פעיל כביכול בעד שמאל וזה, הוא היה ימני קיצוני, התנגד, ומעל כל במאמר, לא לשחרר את גלעד שליט. לשחרר במבצע, לא לשחרר תמורת מחבלים. למחרת הייתה ישיבה בגן הסוס, והרב הגיע ואמר את דעתו על שיתוף המחאה שנוצר. תרד הרב אמר הרב שהוא נושא תפילה, ואז פרט את דבריו. כשסיים לומר להתפלל את מה שעל ליבו, קם אחד הנוכחים ואמר שהוא לא מסכים עם הרב, ומעוניין לחלוק על מה שאמר הרב. הרב הסתכל עליו בחברה ומערכה ואמר לו, אתה לא יכול לחלוק עליי. אותו אדם הסתכל עליו בחברה ואת מוכר עם מעט כף ושאל, מה זאת אומרת לא יכול לחלוק? כולנו שווים, ולכולנו מותר להביע דעתנו. הרב שוחרר ואמר, אינך יכול לחלוק עליי, משום שאני התפללתי את התפילה שלי. אם תרצה אתה, עכשיו יכול להתפלל את התפילה שלך. ברגע זה הבנתי את הגדולה של איך ניתן לחיות את האמת שלך, ובאותו העת לקבל באמת גם את דעתו של חברך ללא התנסות או ציוניות כלל. זו בעיניי אותה אהבה אינסופית שבה התפרסם הרב מנחם זצ"ל. ובקטע הבא כבר ראיתי שאלו את זה על הכתב, הסיפור שסיפרתי פה בעבר, על עגלה הרופה במשפטניה, אז אני לא אקרא את זה כרגע, אבל איך הרב מנחם בתפילה, מחנך, אתם אני אספר את זה בקצרה, חושב שאני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, שהרב מנחם בא מהיישוב, מתנדד ברוח עם העיתון שבת, חנייה, דשא, ובא להיכנס, ובשם מגרש כדורסל, זה היה המגרש של התיכונית אז כמו היום, ותוך כדי משחק כדורסל, אחד החבר'ה ככה אספה, אבל מהשני התעצבן עליו, והתחיל לדבר במילים מאוד מפורטות על הייחוס שלו מצד אמו, שהיא שיתוקית ואסופית, ולא משנה, והוא שיתוקי ואסופי, והיה שם ככה קשה להחמיץ. והרב מנחם שהיה שקוע בדברי תורה שלו, פתאום כזה עצר, כן, בזעזוע, מה שזוכר את זה, ואז הוא ככה, הוא קיפל את הלא נכנס לחליפה שלו, אז נכנס ככה למגרש כדורסל, שם כל התלמידים בטוחים מה, יבוא זה הצדיק של הישיבת הסדר עם הזקן לבן והפאות ועם החליפה, ווואי 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 מה יעשה איזשהו שמוס, ואז כאילו הלך ממש לבלט השבוע התלמיד עמד, והכדור נשאר ככה קופץ, הם ברחו, ואז כשנעמד עמד התחיל לעשות ככה, התחיל ככה עם הידיים כלפי השמיים, 5 דקות עומד על את הבלטה ומתפלל וככה, בכלל לא ראה אותם, לא דיבר אליהם, לא כלום, ממש כמו הגלר רפואה, איפה כאילו שנשפך אדם, שם להתפלל, ממש כאיפה שדיברו על הייחוס של האימא, אז הוא התפלל על השכינה וכולי 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 וכולי. אני זוכר אחד ההספדים, ממש על הקבר שלו, זה שהבן זקונים שלו, יהודה, יהודה, התחיל לבכות ואמר, אבא, עכשיו מי יצום עליי שאני לא מניח תפילין? שאלתי אותו בשבעה, אז אמר לי, כן, שהוא היה קם בבוקר בצהריים, אבל אמר לו, יהודה לתפילין, הלכת? הוא אומר לו, לא. אוקיי, אז באותו יום שיש להם, אני אכתי מה עשה הרמן אחר. לא, אוכל. צמת. הוא לא אמר לו משהו. אבל אבא, אבל לא, אני ידעתי שאם אני לא מניח תפילין יום אחד, אבא שלי באותו יום צם עליי, מתפלל עליי. הוא מתפלל עליי, הוא לא אומר לו, שמה, תניח תפילין, אם לא תניח תפילין, לא תקבל את האות. צם, אז אני צם עליך היום. תפלל עליך, לא תפילין היום. ותפילה אצל הרב מנחם זה לא היה בריחה מהמציאות. טוב, טוב, אני אתפלל על זה, אני אתפלל על זה. לא, מבחינתו אצל הרב מנחם תפילה, זה היה הדבר הכי אקטיבי שיש. זה לא ביטוי של חידלון ובריחה, אדישות. אפשר לומר הרב מנחם המון דברים, אבל אדיש הוא לא היה. ובשביל זה, בגלל שכזה איש אמונה, מלא אמונה, צריך הרבה הרבה סבלנות. סבלנות שנובעת מאמונה אמיתית, ושורשית, שהקדוש ברוך הוא יודע איך הוא מלטב את המציאות. אני גם בחתונה שלי, תכננתי ללכת לצדיק, ולהתפעל לכל ספר תהילים, ולהיות בכותל, ולטבול פה, וקבר של צדיקי, טה-טה-טה-טה-טה, אני אומר לכם, לא הספקתי מה שתכננתי. בסוף הספקתי רק מה שהשם תכנן. זה לא רע, בסדר. אז עשי, אז יצא לי מה שהשם תכנן, מה שתכננתי. בסדר גמור, סומך על השם. ברוך השם, אין טענות. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מהתפיסה שהיא מנוגדת לתפילה. זה הקליפה של כאן ועכשיו, שלום, עכשיו, הכל עכשיו, עכשיו, עכשיו. תראו לך, אריזל מבאר את התפילה של אברהם על סדום. התפילה של סדום, הצליחה או לא הצליחה? לכאורה, לא הצליחה, נכון? כי בסוף מה השם עשה? האם אברהם בתפילתו מנע את הגזרה? לא. כמהפכה, סדום מהמורה, נכון? גופרית ואש, יושב המלח. תראו מה המקור י' ב'. הארי הקדוש זה על פי איך את הגמרא במסכת ברכות דף ו', מה יקרו מזילות בני אדם? אמר לאלו דברים שעומדים ברומו של עולם, שפשוט שזו תפילה, ובני אדם מזלזלים בהם. את העניין מצינו את אברהם אבינו עליו השלום התפלל על אנשי סדום. אולי יש 50 צדיקים וכולי, והבטיח השם יתברר שלא ישחית, וקשה, וכי לא היה יודע שאין בהם מתום ולא אחד בהם, אך רצה לפעול גם על העתיד. אולי יהיה חס ושלום דור שורה ומורה, ולא ישחית בעבור הצדיקים אשר בתוכם. וכן הדבר גם מתפילה, שאנו רואים שאלוהים בתפילתו, על כן הוא זולות לבני אדם, שנהיה חף ושלום לריק, וללא יועיל הייתה שבעתו, אולם אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, כי נשאר שם עומד על העתיד, ולעת מוצאי פעול בזה התפילה כרצון תמים דעים, היודע יותר הטוב לנו. בזה פרש הכל אריז אצלה, מה שם הוא חזר מסך ברכות שם, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, נראתה לומר, דאם אתה בהתפלל לו, לא פעל בתפילתו, אם כל זה קובע לו מקום. היינו שמאמין שאינה חוזרת ברקניה, שיש לה מקום לעתיד בעיתו וזמנו, אז אלוקי אברהם בעזרו כנל. כי זאת פעל אברהם אבינו, עליו השלום, וזה לא לעזר. במקור הבא, זה סיפור שתספר לכם הרבה, על הרב שטלזלץ, שספר שהוא התפלל לתפילת מנחה. והבת שלו בת 3, ילדה קטנה, התחילה למשוך לו בציציות ולהציק לו, אז הוא עשה פרצוף חמור סבר של ג'ינג'י, ואז הוא היה ג'ינג'י, והפחיד אותה, ואז היא ברחה, ואמר רב שטנדזאט, אני צריך לקיים מצד חינוך, ללמד את אשתי לקח, את ביתי לקח, אז הוא קרא, אמר לה, ביתי היקרה, כשאבא מתפלל, לא מפריעים לו, ואז היא שואלת אותה, אבל אבא, מה זה להתפלל? אז אומר הרב שטיינזלץ, תניח, הבנדיק המעולל, כן, המשכיל. מה אני אומר? ידה בת שלוש. אז אמרתי לה להתפלל ולדבר עם השם יתברך. אמר לו, מה? אבא, אתה דיברת עכשיו עם השם יתברך? הוא אומר, כן! אמר לו, וואלה, אז מה אומר לך? אומר רב מנחם, ילדה בת שלוש, אומר רב הדין, ילדה בת שלוש הבינה מה זה לדבר עם השם יתברך. כלומר, אם אני מתפלל, תפילה זה דיאלוג, זה לא מונולוג, אז מה השם אמר לך? אם סיימתי תפילה שחד, אני לא יודע מה השם אמר לי, אז זה היה מונולוג או דיאלוג? נקודה נוספת, ניגע עוד כמה נקודות בכתב, וזה נסיים, על ה... חייבים לסיים, אז נעשה את בקצרה. על דמותו ותורתו של הרב מנחם שמאוד רלוונטיות, אז כמו היום. אחד זה נקודת האכפתיות. לכאורה קל לדבר על זה. אבל איך חיים את זה? הרב מנחם היה גוש של אכפתיות מהלכת. הוא גדל בבית חילוני, מסורתי, לא בית דתי. הוא למד בתיכון הריאלי בחיפה. מי שמכיר עד היום זה לא תיכון כל כך... פרומר, נקרא לזה ככה. היה בגרעין נחל, גדוד נחל 50, שנות ה-60. ממש לא ישיב הבוך. איך הוא חזר בתשובה? הרב שטיינזל סיפר לי שבתור הוא, הרב שטיינזל גם בעל תשובה. בתור בעל תשובה צעיר, בן 20 וקצת, הוא היה נוסע בכל רחבי הארץ, במיוחד לקיבוצים, כדי בכסות של ערבי תרבות יהודית ושיחות אינלקטואליות, לעשות נפשות. הוא אומר לי, פעם נסעתי איזשהו שעות, עד לקיבוץ בערבה, עברתי שעה וחצי שיחה לימים הנוראים, וכולם אמרו בשקט, אמרו לי, תודה רבה, ישר כוח כבוד הרב על ההרצאה המלומדת. כן, איך התבאסתי? פעם אחת נסעתי לכנרת, קיבוץ העון, מי שמכיר זה בגדה המזרחית, לכנרת, התחלתי לדבר, ותוך 3 דקות איזשהו גרג, בחור מהנחל התחיל לצעוק עליי שאני מקשקש, התחלתי להתווכח איתו, והוא התווכח איתי, והיה אש, ככה היה נהדר. מי זה אותו גרעין לבחור מהנחל? הרב, לימים הרב מנחם, אז היה מנחם הנחלאוי, בקיבוץ העון, היה בגרעין נחל בקיבוץ העון. הרב מנחם, והרב יצר כשם רב שטיינזלץ, והגיע ללמוד פילוסופיה בירושלים, ולאט לאט חזר בתשובה, דרך הרב צבי יהודה, והרב שטיינזלץ, ואחרים. כלומר, זו האכפתיות של הרב מנחם, כאילו מישהו אומר שהוא מרגיז אותו, למשל עכשיו שהוא לא דתי, אומר לו, אתה מקשקש, כאילו לא אדיש, לא אדיש למציאות. אחרי לפני כ-20 שנים, בשיעור א', ופחות או יותר כזה שבט, אתה יודע, לא זוכר בדיוק, היה לילה חורפי קר, והלכנו בדרך לשיעור בבית של הרב, הרב חברון היה הרב שלי אז, והלכתי עם בחור מהכיתה שלי, ואנחנו רואים את הרב מנחם על המדרגות, שם בכיתה של הרב נר, והיה כניסה לישיבה אז, ליד הכבש, והרב מנחם ככה יושב חצי אל הרצפה, חצי אל המדרגות כזה, עם הרגליים משמוטות, ונשען על המדרגות וממרר בבכי, בכי קולה קולות שכל מי שמע שם ראה את זה. אז אני אמרתי, טוב, בוא נעקוף, אבל מי שהייתי אומר לי, לא, הרב מנחם בוכה, בוא נלך אליו. ואז הוא ניגש אליו, התחיל לחבק אותו, הרב מנחם, הרב מנחם, מה קרה? והיינו בטוחים שקרה לו משהו למשפחה שלו, בן, בת, אז זה היה פיגועים כל יום, כאילו זה לא, כאילו, היינו בטוחים שקרה משהו, לא היה לו אינטרנט, לא ידענו זה. ואז מה התברר? שלפני חודש הייתה ילדה, קראו לה הודיה, קדם, השם יקום דמה, זכרונה לברכה, שהיא, ההורים שלה התגרשו, והיא הייתה אצל אבא שלה במשמורת המשותפת, ואבא שלה טען שהיא נעלמה מהבית וכל הארץ חיפשה אותה במשך שבוע. עד שמצאו את הגופה שלה, והתברר שאבא שלה רצח אותה, כדי להתנקם באמא שלה שהיא אשתו. ילדה בת שנה וחצי, שנתיים, שלוש, לא שנתיים אפילו, אין לה שנתיים אפילו. סיפור שמאוד זעזע את המדינה בזמנו, וכעבור חודש נודע לרב מנחם על זה. מישהו הודיע לו בטלפון. והוא התחיל לבכות, איך שהוא שמע את זה, ולא נרגע, ואנחנו אומרים לו, אבל איך תינוקת, איך אבא רוצח תינוקת, והוא לא נרגע מזה. שאני אומר, זה לא מישהו שהוא מכיר, שאת זה משפחה שלך. אבל הוא שמע על תינוקת שאבא שלה רצח אותה, כעבור חודש, והוא... הוא לא היה אדיש, פשוט התפרק בבכי. נקודה נוספת, שהיא מאוד 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 לא פשוטה, במיוחד לרבנים, זה נקודת הפשטות והתמימות. וכשאני אומר שהרב מנחם היה לו פשטות ותמימות, אני מתכוון לגמרי. הרב מנחם לא ידע, הוא התעקש לא לדעת את הטלפון שלו. אמרת, הרב מנחם, מה המספר הטלפון שלך? הוא לא ידע. אמרת, אתה רוצה, תתקשר משלי אליך ותשמור. אני לא רוצה לדעת מה הטלפון שלי. טלפון, אגב, קסילופון, כן, לא סמארטפון, ממש דאמפון, כאילו, של פעם. שמעו לו, אבל אתה שואל את השם ברכה, אני לא רב, תשאל את הרב, מה אתה לא רב? אתה רב שתקוע. מה היה אומר? אני לא רב שתקוע. מי זה הרב שתקוע? כתוב בזוהר, מי הרב שתקוע בזוהר? רשבי. אתה רוצה, תלך למירון, תשאל את רשבי, אני לא הרב שתקוע. כן, הוא לא נתן שיפנו לו את הכלים, הוא גם לא היה יושב איפה שהרבונים יושבים, בשולחן הראשון, תמיד היה יושב במקום אחר לבד. לא היה יושב עם הרבונים, הוא היה יושב לבד, בצד, הוא לא היה נותן, אז ארוחות צהריים היו שוטפים את הכלים, גם ארוחות בוקר וערב בעצם, כל הארוחות, היו שוטפים כלים, קטע שכזה, והוא לא היה נותן שיפנו את הכלים. הוא אומר, אני לא רב, לרב ראם, תפנו, אני לא רב. ואחד החבר פעם, ממש, אחד החבר, השירות לי מה שרצה ככה לו לשמש אותו, ולקחנו, אז הוא כל פעם ניסה, מה, אני אחטוף לו את הכלים, והוא לא הסכים. אז הוא אמר לו, יש לי הרב מנחם, יש לי רעיון, בטח שאתה רב. אתה היית רב תוראי בצבא. ואז אותו בחור לקח את הכלים שהבן לכם, רב תוראי! ואז הוא התחיל לרוץ לכיוון השטיפת כלים, ודפק כזאת תגלה בה, החליק, הרב מנחם זינק, הרים את הצלחת, סמל ראשון במילואים! כן, לא רב, סמל ראשון! ואז אף אחד אמר, אנחנו לא מנסים לשטוף לו כלים, איש קדוש, לא רב תוראי, סמל ראשון, הבנו את הקטע. ולכן, הרב מנחם היה לו פשטות ותמימות, הוא לא התנהל עם מזכירים, לא לשכה, לא רחם, לא נהג, למרות שהלוז שלו והעיסוקים שלו, החובקי עולם, היו מצריכים את זה. הוא התנהג עם כל מנהיגי העולם, עם הטלפון הציבורי, או עם בכי ותמימות. איך אמר עליו בוגי, בוגי יעלון, בהספד, לא ידעתי, הוא הקריא איזשהו שיר של מנדלבליט, של רוטבליט, היה כאילו רוטבליט, הוא אמר, לא ידעתי עם השיר על הרצל, אם הוא עוזר או חוזה, אף פעם לא ידעת אם הוא גאון או שיגאון, לא ידעת מה איפה הגבול הדק שבדברים. נקודה נוספת והאחרונה שבה ניגע, אולי שתי נקודות, חייבים כבר לסיים, ולפעמים אני מרגיש שהנקודה הזאת היא קצת מגומגמת, וזה הנקודה של עזות דקדושה. הרב מנחם היה פנאט בענייני קדושה, במובן החיובי, היה לו הנהגות לקדושה שאין לו כל מפרח מצורמים, אני לא מפרט היום כרגע, אבל עם כל זה שהוא היה כביכול רב מחמד ופלורליסט ומכיל, כל מה שקשור לקדושה, היה לו ביטויים חריפים נגד הפך הקדושה בתוך המשפחה ודברים כאלה ואחרים, הכל ביוטיוב, לא צריך לפרט עכשיו כרגע, דברים מאוד חריפים. בישיבת שיח היה דמות שגם לימדה בישיבה פה בעבר, ובעל תשובה שהרב מנחם אמור עבר רבו, שנהיה קצת חבדניק וברסלבר ולימד גם פה, ואז הוא עזב ולימד בשיח והתבטא בדברים שהם נגד קדושת המשפחה, של מתירנות מינית לדברים כאלה, והרב השגר זימן אותו לשיח, כאילו סוג של דבייט, לברר מול כל התלמידים. הרב מנחם שלא נקרא לשם, הגיע לשם ופוצץ את האירוע. הוא פשוט צרח עליו את נשמתו, הוא לא צעק, אמר לי הרב אמנון שהיה שם, הוא צרח ולא נח עד שהבן אדם הזה יצא מבית המדרש. והיום הוא גורו של כתות של אהבה חופשית, שהשם ישמרנו. זאת הרב מנחם, וזה התלמיד הכי קרוב, הוא צרח ואומר, ואחרי זה אמרו לרב שגר, מה, הרב שגר, איך אתה כאילו, מה, אתה ככה מדבר איתו, והרב לכם אומר, אוקיי, הוא הרב מנחם צודק, כאילו, הוא לא מתבייש. אם זה הפך הקדושה, אז אין לזה מקור. בלי להיות עתניאל עם מכיל, בום, צרח, בייש אותו, ממש. אני רוצה לסיים בסיפור, שאני יודעת, הוא מסכם יותר מכל את הדמות של הרב מנחם. הרב מנחם, היה לי חברות, היה לומדים בן כאלי ותיקין, ואחרי זה לומדים סדר בקיאות. כאילו, לגייס קצת שעשו, להריץ מסכתות, בקצב מהיר. ואחד החברות השלי היה בחור מאבא שלו רב, סבא שלו רב, שכולכם מכירים וכולי, לא נפרד שמות, והיה לנו ויכוח בתפילת שעוד מוסף, כן, ושם נעשה לעשר קומות חברתיים, תמידים כסדה, עושה בגלל חתם, וכתוב, הוא אמר לי שצריך להגיד, וכאן נעשה. הוא אומר, ושם, זה בגלות. עכשיו ברצה להגיד, ושם נעשה. אמרתי, אבל כתוב בסידור, ושם, אני לא, צריך להגיד, וכאן. אמרנו, טוב, בוא נצא החוצה. הרב הראשון שלנו בישיבה, נשאל אותו, ומה שאומר, אנחנו עושים בשבת הקרובה. מי אנחנו רואים עכשיו יוצאים מהכיתה? את הרב ואנחנו מעולה. חיכינו שהוא יסיים קריאת שמע, קורא קריאת שמע שהוא 40 פעם היום, לא משנה למה, ואני חושב, נו, הרב מנחם, מה אתה אומר? ושם נעשה, או וכאן נעשה? טוב, באמת הרב מנחם, מה זאת אומרת? איזה שאלה? צריך להגיד, וכאן נעשה, אנחנו בארץ הקודש, כבר לא בגליציה, וכאן נעשה? אז החברות השלימה, אתה רואה? ניצחתי, התערב ממש על המשנה כרגע, מי שטוף כלי, סתם, אוקיי? אבל, אז הוא אומר לי, הרב מנחם, שנייה. בתפילה, שזה שהר מנחם הוא דוס טרור, כאילו הוא OCD הלכתי, כאילו מקפיד בעצבנות על כל הקוצה של יהוד. רגע, הרב מנחם, מה אתה אומר בתפילה? אתה אומר ושם או אתה אומר וכאן? הוא אומר לי, הרב מנחם, מה אתה אומר? יש פה התערבות, זה לא זה. אז הוא אומר לי, אני אומר, ושם כאן נעשה לפניך. אתה לא יכול להיות הרב מנחם, שם או כאן. יש כזה מערכון, מי שמכיר, וכן. שם, כאן, הוא אומר לו, לא, אני אומר ושם. אבל הרב מנחם זה לא יכול להיות. או שם, או כאן. אז הוא אומר לי, די. אני אומר, ושם כאן. ואז הוא התחיל ככה להתפלל, ואמרנו שאני מדבר. ואני חושב שהרב מנחם באמת, הייחודי שלו שהוא היה שם וכאן. לא ידענו אם הוא שם, אם הוא כאן, יתברר שהוא כאן יותר מכולנו, ויתברר שהוא שם יותר מכולנו. אני יכול להגיד לכם שמצד אחד, כשאני הגעתי לגור איתו בדירה, הוא כבר גר שם כמה שנים לפניי, לא היה במנורות, לא היה חשמל, לא היה מים חמים, לא היה טישו, הכל היה אבק, והוא בכלל לא שם לב לזה. אבל אחרי כמה זמן, כשנשאלנו את הדירה בבין הזמן, עם כיתת כוננות, ואז פתאום הוא אומר לי, אתה שמת לב שיש שם קופסת נעליים, אלא בכליים, וחקים, לא רק חקים. אז הוא אומר לי, ו? אם תהיה שריפה, זה מסוכן, פיקוח נפש, כאילו, לזה הוא שם לב. אוקיי? בעניין הזה, אני הייתי הולך לישון ב-9-10 בלילה, וקם לפנות בוקר, אז הייתי ישן נימור, כי הייתי לבד בדירה. הייתי ישן נימור, לא ישן לבד בדירה, שלא לחושך. ושמתי לב שאני קם ב-4 בבוקר, האור כבוי, מה יתברר? רב נחם, מחבל לי תור, שלא בזבוז חשמל הישיבה. כאילו, אז הוא, אז תחליט, אבל זה שאין טישו, הוא לא שם לב, זה שאין מים על מקלחת, הוא לא, כאילו, הוא היה בין שם, לשם, זה לא היה סתירה אצלו בעניין הזה. אני חושב שלאור התכונה שלו, של ההקשבה, הוא יכל להכיל גם את השם וגם את הכאן, לנהל דיאלוג עם כולם, גם עם מחבלים עם החשמל. וזה לא היה סותר אצלו. אני חושב שהוא היה אדם מאוד מיוחד וגדול, שהתהלך בינינו, ולצערי, אני אומר לצערי, מה שמכירים לו היום, משווקים אפילו, זה את הבומבמלה ואת הדרב, ולא את ההנהגות של בינוני. את ההנהגות של הקדושה ואת ההתמדה, שהתפילין כל פעם לא יזוזו, ושיהיו רק שחור מנקודה של לבן, הוא היה שמאלי, אז המלך גם על יד רגל, רכה גם את התפילין של ימלים אחר כך. כן. אני ביאסתי אותו, אני גם שמאלי, לא יכול לקראת את שלי, הוא אומר, דוד שלך, אני שמאלי, מה אני אעשה? וגם כן, כל השמאלנים האלה, ככה אומר. וגם אני שמאלן, אני לא איתר, אני שמאלן, ככה היה אומר. נקרא פה שפת אמת האחרון, זה לא לפניכם, פרשת תצווה. וכינר שכתב בזוהר הקדוש, דיש שמן למאור ויש שמן המאור, שהוא מדרגה גבוהה, דיש נשמות שהם כלים לקבל האור, ויש נשמות גבוהות שהם בעצמם האור, והרב מנחם היה אור גדול, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.